למדנו כבר בעצם באורות התשובה. לדעתי אפילו בה פתחנו. זה פרק י' ד' באורות התשובה. אז יש פה פסקה מקבילה, נקרא את שניהם ככה ביחד. תודה רבה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן או למתקן, כן, צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן. אולי אירן באור של גדולה, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הגדולות, כך יותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלתם של מידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. אפשר לקרוא את הפסקה המקבילה, מסבירה את הפסקה הקודמת, כשם שצריכים להעלות המחשבות והמידות הנפולות שהרע והכיעור ניכר בהם, למכור שורשן בקדושה, שאז רואים שמידות באמת מחשבות נשגבות ומידות טובות, כן צריך לרומם את המחשבות שהן קשרות, אלא שהן עומדות בתחתית המדרגה, שהרע והתוהו מחובר עימן, אף על פי שהן פעולות לקדושה, אל רום המעלה של האצילות האידיאלית שהיא מכוונת רק אל הטוב הגמור והישרנות המוחלטת, עד שההתרוממות הולכת גודלה עד העולם העליון שהקודש הטהור מושל בו בגבורתו. נדמה לי שהפסקאות ככה מאירות אחת על השנייה ומסבירות אחת השנייה. הן די מקבילות כמעט לאורך כל הדרך. מרוב שמן הסתם הרב הנזיר התלבט מה להכניס, בסוף הם כאלה טובות, אתה אומר, יאללה, תכניס את שניהם. אז אמרנו, אז הקשם הראשון הוא מוכר לנו בחסידות וברב עצמו, שהתפיסה של המידות והמחשבות השליליות היא תפיסה יחסית, היא לא תפיסה, אין דבר כזה מידות רעות בהגדרה, כן, אלא יש מצב יחסי שהרגשות מסוימים הן יותר נוטות לפעולה שלילית. אבל זה עניין של, איך הוא קורא לזה? להעלות את המידה לשורש שלה, כדי לתקן אותה ולמתק אותה. זאת אומרת שכל כוח חיים הוא חיובי בבסיס, הוא קדוש, הוא אלוקי, הוא חיים. והחיפוש זה איך אני כאילו גואל את הכוח הזה, מקלף בין אותה קליפה ומוציא את הפרי, כן? איך אני לוקח את הגאווה ומוציא בין את העצמיות, איך אני לוקח את הקינה ומוציא בין את החוכמה, איך אני לוקח את הכעס, מוציא בין את התפילה ואת האכפתיות ואת ה... זה עניין של, זה עניין העלאה והמיתוק, כן? זה הופך להיות משהו מתוק, כן? דרך אגב, אנחנו מדברים הרבה על מידות, זה גם על מחשבות רעות. זה עוד יותר מאתגר. איך אתה הופך מחשבות רעות שהן תהיינה טובות. זה הרב עושה לפעמים, מעדינות, כי זה כבר יותר מסוכן הרבה טעמים, בכל מיני מחשבות של תוהו, של כפירה, ושל אתאיזם, ושל של השגחה, ושאין בחירה, ומחשבות זרות, מדתות אחרות. אז הרב ככה לפעמים, בעדינות, הוא מכניס אותה, ודרכם הוא מראה דווקא איזו נקודה טובה. ראינו דוגמה לזה בפרק שלנו, נכון? שיש משהו בתפיסה שאין בחירה, שהוא מעודד. זוכרים, היה בתחילת הפרק, פסקה כזאת. החטאים היותר קשים לפעמים הם נמתקים דרך ההבנה שלא תמיד יש לך בחירה. מצד אחד זו אמירה מאוד מסוכנת, וזה לא המייסטרים, ואנחנו לא זה. מצד שני, יש מקום גם למחשבה כזאת, ולפעמים בסיטואציה מסוימת, זה הופך להיות המחשבה הכי טובה בעולם. ספציפית לבן אדם הזה או למצב הזה. כן? ההבנה שזה השם, זה לא אתה. לא עליך.
זה באמת אבל לא בשביל...
זה אמיתי. זה אמיתי, יש בחינה של עוד מלבד. בחינה כזאת. אתה עוד שלא נברא, אתה משדיבה העולם, אתה שלא נברא. אפילו יותר פשוט מזה, בלי להתחכם איתך. כן, זרקתי אותך לבחינה, אז אתה... אז אוקיי, אני אתן לך זמן להתאושש. אבל היותר פשוט זה שבאמת הטווח הוא לא, הוא מטושטש. אף אחד לא יכול לקבוע את הגבול בין בחירה להשגחה. זאת אומרת, להכרעה אלוקית. אנחנו, איך רב צדוק אומר את זה, רב צדוק שהסביץ את זה תמיד על התפר הזה שכאילו, שזה, הבסיס הוא שאין בחירה. לפעמים, פרגן לך, כן, יש דמיון של בחירה, יש השתדלות של בחירה, אבל הבסיס הוא קודם כל שאין בחירה. הכל מה ש... אז רב צדוק אומר שיש ניסיונות, כאילו התודעה המוסרית או הדתית הרגילה אומרת, אין אדם עומד בלי... איך המשפט? שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון אלא אם כן אתה יכול לעמוד בו, נכון? זו התודעה הרגילה. אומר רב צדוק, לא נכון. לפעמים, תלוי בהקשר, יש ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהן. נכון? זאת אומרת, נגיד את זה ככה, ככה הוא מסביר את המשפט. הוא אומר, נכון, ניסיון זה מצב שאתה יכול לעמוד בו, אבל לא כל מצב הוא ניסיון. יש מצבים שאתה עכשיו, אני יודע מה, סתם, יש, אפילו נגיד את זה הכי רחוק, סיטואציות היסטוריות, שלא תמיד אפשר לעמוד בהן. יכול להיות מאוד שבן אדם במאה ה-20, תחילת המאה ה-20, בדורו של הרב קוק, לא יכול שלא היה להיות כופר. איך אפשר לא להיות כופר, כאילו? שוב, באירופה, במקומות משכילים, במקומות זה, ופה ושם, יש איזה צונאמי, זה לא איזה לחץ חברתי בכיתה, לא יודע מה, כן? זה צונאמי. יכול להיות שחלק מהמהלך ההיסטורי הזה הוא לא בבחירה בכלל. אתה יכול... שם, מה, זה מסוכן, נגיד עכשיו, אז למה הרב קוק שרד? אז אם כולם היו כמו הרב קוק, אפשר לעשות חשבונות. ואי אפשר זה, ובוודאי בהווה אי אפשר להתייחס ככה למציאות, אבל בדיעבד לפחות, לא תמיד אנחנו יודעים איפה עובר הקו גבול בין מה שאני מסוגל למה שאני לא מסוגל. מה שאני בתוך איזה תהליך שגדול עליי לבין מה שאני מסוגל להלך בתוכו. לא יודע, זה נעלם כזה, זה מורפן. אומר הרב קוק, לפעמים ההבנה הזאת מניחה את הדעת. מחטאים מאוד קשים. ראינו את זה פה בפסקה ח', לא זוכר בדיוק. ח' או ת'.
אני חושב שכאילו, לא אמרתי את זה לפני זה, שנתת פשוט הגדרה אחרת למידות רגשות שליליות. אני מבין...
כי הוא אומר פה מידות ומחשבות.
כן, אבל לכאורה שאתה מגדיר רגשות שליליות, אז זה בעצם פשוט אותו דבר כמו מידות שליליות שתפת שענה.
לא, אתה צודק, אתה צודק. אני... קשה להגיד את זה, כי כאילו...
אז יש רגשות שליליות, כאילו...
לא, אין רגש שלילי. זאת אומרת, שוב. ברור שיש, אבל יש גאווה בעולם. כן, אומר, אם אני מפרק את ההרכב הכימי של הרגש הזה שקוראים לו גאווה, ככה הרב קוק מסתכל על זה, לא חייבים להסתכל על זה ככה. אומר, אתה רואה שם, הוא רואה, הרב קוק רואה מידה טובה שמשהו ישתמש בה. התנפחה מדי, לפעמים התקבצה מדי. תמיד, נגיד אתה לוקח גאווה וענבה פסולה, שתי מידות רעות. כן? עכשיו, זה מידה טובה שהגזים את עצמה, וזה מידה טובה שצמצם את עצמה. צריך להתחיל לשחק פה, ללמוד את המידות האלה, כנראה שהן קשורות אחת לשני, צריך למהול אותן אחת בשנייה. זה דוגמה, ככה הרב קוק רואה את היחס בין הדתיים לחילונים. זה כאילו מפגש בין גאווה, חוצפה איסגיה כזה, לבין שפלות מדומה, הדבר פסולה כזאת. עכשיו מוהלים את זה פה בארץ, לאט לאט התחיל להיות מידות טובות. אבל זה רק הכשם הראשון, כן? זאת אומרת, אז בואו נקרא את זה שוב. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, ובשורש הכל טוב, כן? כדי לתקנן או למתקן, אפשר למתק על ידי השורש. השורש זה גם עבודה מחשבתית, אמרנו, של תודעה בשורש של המידה הזאת. הרב קוק עושה את זה על כל מידה רעה, על התאווה, על הקינה, על שנאת חינם. עכשיו יש, למדנו פעם נראה לי, פסקה על שנאת חינם. הרב קוק מאוד מתלהב מהמידה הזאת. רצוי, אי אפשר בלי שנאת חינם. שנאת חינם זה must must. למה? כי בלי שנאת חינם אין בן אדם. מכירים את הפסקה הזאת עם השתילים? ערך הניגודים, זה תחילת אורות הקודש, אורות הקודש א'. אז הרב שם אומר שאתה רואה אנשים, יש בעיקר בענייני הדעות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בענייני הדעות, עבוד כבר, בסוף, בסוף.
אתה רוצה
את
תורה?
מה?
אתה רוצה תורה?
אפשר, לא יודע, זה ניכנס לעוד פסקה, ואנחנו בכלל בקשם הראשון. זה בעצם נגע, וזה.
רגע, סיום יהיה שבוע הבא.
בסדר, בסדר. כל הניגודים הנמצאים בהדעות, כן, כל ההתנגדויות שאנשים חושבים בכלל, הרור, אידיוט, הרור חושב. וכל אותה אפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, כל אחד בטוח שהשני הוא אפס. אפס הכוונה אם הוא כאילו הלוואי שלא היה. תאמין לי, בלי השמאלנים האלה, היינו מסתדרים יופי. נכון, לפעמים בא לך להגיד כזה, גם אם הוא רפור, כן? הימין הקיצוני הזה, אם היינו רק נפטרים מהסביר שתים, הכל היה סוף סוף דמוקרטיה מסודרת. והניגודים עלינו מתגדלים ביותר כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם. ככל שאנשים חושבים יותר, יש יותר מחלוקת. ככה הרב טוען. לכן אין שכל אין דאגות, כמו שאמרו. כן, עכשיו אומר, למסתכל פנימי, ההתנגדות הזאת, עכשיו זו התנגדות ראשונית מאוד, היא לא התנגדות ש... אני פשוט חושב הפוך ממך. מה שאתה רואה שחור, אני רואה לבן. מה שאתה, בשבילך זה הכי קדוש, בשבילי זה הכי טמא. זה לא יכול, אין, לא יכול, לא מבין איך אתה חושב ככה. אז אומר הרב, למסתכל פנימי, מתראים הם הניגודים בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שמשמשים לטובת רעננותם וסביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו. ותהיה הסגולה המיוחד של כל אחד, וכדמה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. זאת אומרת, חקלאות, בסיסית, כל חקלאי מיומן, יודע שאם הוא רוצה לשתוע, לא יודע מה, זיתים, זיתים זה מאוד בולט, כן, יש להם שורשים, דורשים הרבה ספייס כזה, אתה צריך לחשב טוב טוב, מה המרחק בין שתיל לשתיל. כי אם תעשה אתם קרובים מדי, אחד ישלם על זה בחיים. אחד יתלבש על השני, יגזול לו את הפרנסה מלמטה ומלמעלה, את האור ואת המינרלים ואת השורשים ולא יודע מה, כן? ויבלע אותו, כן? אז לכן אתה צריך להיות מאוד חכם, שיהיה ריחוק. עד כאן המשל, מה הנמשל? אומר, חייבים שתהיה שנאת חינם. למה? כי אם לא תהיה שנאת חינם, הרבה אנשים יתשתשו בדרך. ואתה עכשיו שתיל, ילד, נער, מתבגר, אפילו בן אדם בן 20, 25, לא יודע מתי בן אדם מתעצב, בגיל 40, בגיל, לא יודע. בינתיים הוא שתיל. כל אחד יכול למעוך אותו, לבלבל אותו, לשנות לו כיוון ככה, לעשות לו זה. אממה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא ברא אצלו בנפש, אצל כל אחד מאיתנו, תחושת שנאת חינם. שונא אתכם. קודם כל שונא אתכם. זה הנחת העבודה. חינם! לא אמרתם עוד כלום. כיוון שאתם לא אני, אני שונא אתכם. ולא יעזור שום דבר, אל תתחילו בכלל. זה הבסיס. זה היסוד העליון של שנאת חינם, ככה הרב קוק קורא לזה. זה ברוך השם. זה תוכנת הגנה להגן על כל אחד מאיתנו, שהוא יהיה, שהוא יתממש. עכשיו, ברור שאנחנו לא רוצים להישאר רק שם, כן? אבל זה תוכנת ההגנה. עכשיו, לכן, אומר לפעמים, בהרבה שלבים של התפתחות רוחנית, אתה חייב לשלול ולסנוע הרבה אחרים. ודרך זה גם אתה מתעצב וגדל. כן, מה?
אולי ריחוק, אולי לא
עושים. אז נאמר, מקום אחר אומר שנאת חינם ממש. פה זה ריחוק. אתה יכול להגיד... אבל נכון, שנאה זה גם לא חייב להיות... זה לא משהו... שנאה זה לא משהו מרסי. כן, זה לא משהו שעכשיו אני מפוצץ לו את ה... לא יודע, פנצ'ר לו את הגלגלים.
כן?
זה הרגשה קיומית, פשוטה. שכשאני קיים ויש לי מחשבות, יש לי הרגשות, קודם כל אני צודק, וכל מי שמנוגד לי טועה. קודם כל. יש כאלה שלא נוגעים אליי, יש כאלה שלא מעניינים אותי, יש כאלה זה, אבל כשאני מגיע למשהו שמאיים עליי, אני מרגיש שהוא טועה. אני מרגיש שאני לא אוהב אותו, לא רוצה אותו. הוא מיותר, הוא אפס. שיקח אותו, שיעלה מפה. עכשיו, ברור, אנחנו לא רוצים להישאר בשלב הזה, זה שלב מאוד ראשוני, אבל הוא מאוד חשוב. כן? הוא מסיים בדברי הזוהר שסיטרה אחרא שרי בפירודה וסי בחיבורה, ואז סיטרה דקדושה שרי בפירודה וסי בחיבורה. ככה הוא מסיים את הפסקה. שיש, הנפרדות היא התחלת תהליך הקדושה. קודם כל אני נפרד ואני אני. כן, אני צריך לדאוג לזה הרבה מאוד. אז זה דוגמה למידה רעה של אגואיזם, של אגוצנטריות, של שנאת חינם, של... שהרב משקיע הרבה אנרגיה רוחנית להבין מה טוב בזה. זאת אומרת, לא יכול להיות שנשתה לנו בנפש עוצמה כזאת חזקה, שמנהלת לנו את החיים, שבבסיס אני אגוצנטרי, כן, אני אפילו אומר אגואיזם, כי אגואיזם זה נשמע סתם אחד שלא, כאילו... איש מקולקל, כאילו. אגוצנטרי זה ביטוי יותר הזה שלי, כאילו הצנטר זה אני, אגוצנטרי, כן? אני המרכז. אז זה משהו שאומר, למה זה? הרי זה מידה רעה, מה אתה יודע, כולם טועים, רק אתה צודק, רק אתה חשוב, רק אתה... כן, אבל תבינו, בלי זה לא היה בן אדם. אי אפשר, בפסקה אחרת הוא כותב, אי אפשר לאהוב בלי זה. כי אין שניים. מערכת יחסים שאין בה לפני כן הרבה אגוצנטריות, הרבה שנים של אגוצנטריות, כן? אז מערכת היחסים כזאת היא תהיה מערכת לא מאוזנת. מישהו ישתלט על השני. וצריך להיזהר. צד שני, ברור שמערכת יחסים זוגית תקינה חייבת הרבה 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 ויתור וחסד ונתינה. זה ודאי, זה הרב קוק לא צריך חדש. הוא אומר על גבי התחושה הזאת. צריך שיהיו גם שניים שם, שני בני אדם, אוהבים את עצמם, שמחים בחלקם, יש להם מה להגיד, יש להם מה לתת, יש להם עולם, חשוב להם העולם שלהם, כל אחד מהם בפני עצמו. עכשיו ששניים כאלה נפגשים, איזה פריון אדיר זה. אז זה מגיע, אז קורים דברים מופלאים, שכינה ביניהם אפילו. אבל צריך בני אדם, צריך שניים כאילו. אז זה דוגמה, אני אומר דוגמה רלוונטית, כי אנחנו בין המצרים, לאיך שהרב קוק מקדש את שנאת החינם. הוא אומר, אני רוצה להעלות גם את שנאת החינם. לא יכול להיות שזה כוח כזה חזק באנושות ובנפש, שהוא סתם מידה רעה, כאילו, רק תתנגד אליה. כאילו הרב קוק לא מקבל את ה... יש לפעמים תפיסה דתית או תפיסה מוסרית, שזה קצת כמו משחק מחשב כזה. אתה רק צריך לנצח את זה. להרוויח נקודות כזה. יש לך גאווה, תפיל אותה. יש לך יצרים, זה כדי להתגבר עליהם. יש לך, לא יודע, בסינה, זה כדי לכבוש אותה. יש לך זה... עכשיו, הרב אומר, זה מה שנקרא, מה שהוא קורא במאמר הדור, הכובש. אומר, זה לא, בארץ ישראל זה לא עובד, כאילו, אין. עד שאתה לא נותן שם חיובי לכוח הזה, הוא לא נרגע. זה לא עבודה קלה בכלל, אבל זה עבודה אחרת. זה נקרא העלאת המידות הרעות והמחשבות הרעות. כן.
מה שהוא אומר בעין היה שהוא חולק על המסירת השערים לגבי מידת הכעס.
כעס, כן. הוא לא מקבל את השפיץ של הכעס של הרמח"ל, שאין כעס. הרמח"ל והרמב"ם גם דומה לו, הם אומרים, השיא זה שאין כעס. זה הרב קוק נלחם שם, כאילו, נלחם בגדולי עולם, הוא לא נלחם ב... כן, הרמח"ל וברמב"ם, יותר מול הרמח"ל כי הוא שם מקוטע, אבל זה הרמב"ם זה באותה מידה. בגלל אותה תפיסה, כן. הוא מביא את זה גם על בסיס הגמרא שם. הגמרא אומרת שהאל זוהם בכל יום. אז הרב אומר, או, יש לי ראייה זה, כן. כרגע מהפה. הנה, אם הקדוש ברוך הוא זוהם, זה אומר שיש לזה מקום. יש לו, אין לך דבר שאין לו מקום. טוב, אז זה הקשם הראשון, שבזה אני חושב הרב קוק הוא לא היחיד בשכונה. כן, יש עוד כיוונים כאלה בחסידות, יש כיוונים כאלה. אני חושב שהרב קוק הלך הכי רחוק עם זה. אפילו יותר מהחסידים, הוא הלך הכי, לא יודע מה שאני מכיר, אני לא מכיר את כולם וזה, אבל הוא הולך על זה עד הסוף כאילו. אבל מה שהרב קוק אומר, אבל זה לא המלאכה הכי חשובה. זה מלאכה חשובה וזה לא המלאכה הכי חשובה. המלאכה הכי חשובה זה להעלות מחשבות טובות ומידות טובות מקטנות לגדלות. וזה משהו שחוזר הרבה פעמים ברב, שאומר צריך לא לבזבז את כל האנרגיה של עבודת המידות שלנו על המידות הרעות. אפילו בצורה היפה שדיברנו עכשיו. כי באיזשהו מקום, בסוף, המידות הטובות, שוב, לפי חלוקת העבודה הרגילה, כן? המידות הטובות, הרבה פעמים אנחנו כאילו אומרים, טוב, זה מידה טובה, לא צריך לטפל בזה. בואה, גאווה, כעס, יצר, אתה משקיע, זה, כותב פנקסים, יומנים, נפלתי, הלכתי, חזרתי. עכשיו, מידות הטובות, כאילו, רחמים. על הכיפה, כבר, יופי. מה יש לנהל פה? לא יודע מה, היה לי היום, למדתי ככה וככה, 14 שעות, יופי. עזרתי למישהו, על הכיפה. מה, כאילו, זהו, אין פה בשר, כאילו. אומר הרב, זה מסוכן מאוד. זה מסוכן משתי בחינות. קודם כל, כמו שהוא אומר בפסקה השנייה, כשהן עומדות בתחתית המדרגה, המחשבות והמידות הכשרות, הרע והתוהו מחובר עימן. ככל שהמידה הטובה היא יותר ראשונית, בוסרית, יש בה הרבה רע. אי אפשר להימלט מזה. ואם אתה משאיר אותה כמו שהיא, אז אתה מזניח את החלקה הזאת, אז הרע הזה עושה את העבודה. ולתוך מידות מאוד יפות חודרים חיידקים וכל מיני וירוסים שהשם ירחם. מה שקרה? כן, מה? נגיד עוד משפט? או שאתה... יאללה, כבר קטעת, יאללה. רע. כן. קודם כל, בתחילת מידות ראייה, הרב כאילו כותב את זה כאקסיומה. אין מידה שאין בה רע. והסיבה הפשוטה, שכל מידה היא תולדה של איזו זרימה טבעית. חמים, לא יודע, אני מרחם. למה ככה? כי אני מרחם, אני רואה מישהו ברחוב, אני מזכה, אני מרחם עליו. עכשיו, בתולדה טבעית, ועוד הרבה מידות, יש הרבה מידות יפות מאוד, שזה סוג של אינסטינקט בריא, כן? עכשיו, אינסטינקט זה נפלא, הבעיה שהוא הוא תוצר טבעי, תוצר טבעי לא יכול להיות שלא יהיה בו קליפה. אין בו מספיק חוכמה אנושית, קדושה, כן? תורה, אין שם תורה. כל דרך ארץ צריכה עוד איזה עיבוד של תורה, כן? אז יש הרבה מידות טובות שהן בתורת, במדרגת דרך ארץ אצלנו. ויש בהן, הן חשופות, הן שבריריות, הן מבולבלות, הן מעורבבות. אני אתן דוגמאות אולי, אז זה יהיה יותר פשוט, כן? דיברנו על זה כמה פעמים, על אדם שהוא נותן. בתוך הנותינה הזאת יש הרבה פחד. נכון? נגיד בן אדם, אתן לכם דוגמה קלאסית למוסדות ידתיים. כן? אני יודע זה כי אני עובד, אני תמיד עבדתי, כמעט תמיד, במוסדות דתיים, ואשתי כמעט תמיד במוסדות חילוניים. אז תמיד אנחנו ככה, אתה משהו, אומר, מוסדות דתיים, אתה לא מדבר על כסף. נכון? אתה לא מדבר על כסף.
זה אידיאלי.
מה? זה אידיאלי. במיוחד אם זה תפקיד חינוכי. היא תמורה לאנגלית, בסדר. יכולה לדבר על כסף. או אם תרם. בישיבה חשובה. בחירי הבנים של הציונות הדתית לומדים מתחת ידיך. כן? אז מה, דבר על כסף עכשיו? זה נשאר, זה לא זה. אז מה? אז תוכלים אותך, אין לך תנאים, אין לך זה, אין לך פנסיה, אין לך כלום. ואתה כאילו בשם האידיאל והחשיבות, וזה חשוב, זה לא שלא חשוב. וסיפורי צדיקים, על צדיקים שלא ידעו בכלל צורת מטבע, וכו' וכו' וכו'. כן, עכשיו, אשתי אומרת לי, חילוני, דבר ראשון לך, בסדר, זה מתוגמל, נכון? כן, בטח מתוגמל. היא אומרת, אני עושה איזה חצי השתלמות בקיץ, שבמוסד דתי היו כבר, לא יודע מה, איזה שבועיים תוכלים לך את הצורך לך, זה לא כלול בזה, זה רק בחופש, זה משהו אחר, לא יודע אם יש לנו תקציב לזה, תביני, אנחנו בקשיים, את יודעת כמה חשוב שיהיה פה אולפנה בעיר הזאת. אז איך שאתה אומר, אני עושה קורס קיץ וזה, ישר, אתה מקבל מהחשב, נסיעות, כמה אתה הולך לקבל, איזה, תגמולים, שעות נוספות, תחליט אם זה מתאים לך. עכשיו, איפה פה הבלגן, חוץ מלהיות פרייר, שזה מידה רע מאוד, אבל זה בדיוק זה, תבין, על גבי האידיאליסטיות שלך והמסירות נפש שלך, וזה נדבקים מידות של חולשה, של פחדנות, של מסכנות, של אפילו צביעות. אני לא מדבר על כסף, אני צדיק יסוד עולם, כי עברתי את הטיפול הזה. ולפעמים אפילו של אכזריות על בני ביתך. למה מי בסוף יקבל את המחיר, כאילו? בסוף זה הילדים שלך. אז זה עלול לקרות, מה לעשות? עכשיו, זה בלי לשים לב. אם אתה לא ערני ומעלה את ה... עכשיו, יכול להיות שבהחלטה מושכלת תחליט שזה כל כך חשוב שאתה מוכן לעבוד במשכורת כזאת. זה לגיטימי לגמרי. אבל אחרי שעברת, וידאת היטב, שזה לא מתוך פחד ולא מתוך פסון מזויף של איזה צדיק נסתר. ולא מתוך החוסר היכולת לעמוד על שלך, ולפעמים להראות את הצרכים שלך, הפשוטים, לא העילאים ולא המלאכים, כן? אז יש פה איזה בירור של מידות ממש, ולפעמים זה מידות רעות ש... מה הבעיה? למה אמרתי משתל... לפעמים מידות הרעות האלה הופכות להיות לאט לאט המרכז. הרב, יש פסקה באורות, שהוא כותב שחלק מה... מוטיבציה של הכפירה זה ה... לנגח את, ה... את המידות הטובות שמאחורי מסתתרים מידות רעות. זה מרתיח. יש משהו כאילו, בא לך לפוצץ את זה. כופר טוב כזה, חצוף טוב, כאילו. אומר, מילא בן אדם קדוש הוא קדוש פר אקסלנס, על הכיפק. את זה אני, אין בן אדם שלא ירקין ראש. אם הוא לא אטום לב לגמרי. אבל כשהוא רואה אנשים קדושים, חצי כוח, שמדברים שפה של קדושה ומאחורה, יש הרבה 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 פחדים וחולשות וחסרונות ויצרים זה כן, יכול להיות סביב המחלוקות, נכון? מחלוקות לשם שמיים. אם לא לשם שמיים, אז שמה? למה התכנסנו פה? בתוך זה יכול איזה אגו טריפ להתחבא, וזה פה, והקשנות, זה צד אחד, זה רק סיבה אחת. אמרתי, זה קודם כל הסיבה הפשוטה. אל תזריח את החלקה הטובה בגלל שהנקודת התחלה שלה היא חיובית. זאת אומרת, גאווה וכעס אף אחד לא יזניח, כי אומרת, תשמע, זה בלגן, זה רע, זה צועק, זה כותרת ראשית כזאת. על זה, אתה אומר, יאללה, בסדר, בסך הכל טוב, מה, 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 מה יש לטפל פה? אומר, זה סיבה ראשונה. הסיבה השנייה, שהרב אומר שגם במידות הטובות אפשר להגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות. עד רום המעלה של האצילות האידיאלית שמכוונת רק אל הטוב הגמור והישרנות המוחלטת. משמע, זה נראה אצל הרב שהחיובי, נגיד לכם מה זה מזכיר לי, קראתי איזה פסקה באחד הפנקסים הקטנים בבויסק, בויסק אחרון, מה שקוראים המסדרים, שהרב אומר שם משהו מאוד מעניין. הוא אומר שמצוות שבין אדם לחברו זה כדי להקל את האיסורים בעולם הזה, לחיות סביר בקונסטלציה המסובכת הזאת שקוראים לעולם הזה, זה מצוות שבין אדם לחברו. מצוות שבין אדם למקום זה כבר להפוך את העולם הזה למשהו לאלה ולאלה. יש משהו במידות הטובות מלכתחילה שהם הבשורה בסוף. הם הבשורה. הבשורה זה לא שתאזן את הכעסים שלך, ולא שתרגיע את הגאווה שלך, ולא שתיפרט, לא יודע מה, תמדר את הפחדים שלך. זה מקסים, זה יפה, אפשר להעביר מזה הרבה. כן? הבשורה בסוף זה עד כמה מידת הרחמים יכולה להוביל את העולם. שלך. ועד כמה מידת האמת היא הופכת להיות חזקה ומרכזית. ועד כמה מידת ה... תראו לי עוד מידות טובות, כן? שאנחנו כבר קוראים להם בכלל. כן, טוב וחסד ונתינה ועד... שם הבשורה בסוף. עכשיו, בסוף אין לנו כוח, כאילו אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה בלשרוד, אפשר להגיד. איכשהו להסתדר עם הבעיות, לפצח את, את המצוקות, ובסוף את, כאילו את הדבר עצמו, את הבשורה, את הגאולה עצמה, כבר אף אחד לא מתעסק. עכשיו זה לא סותר, לא, הרב לא אומר את זה, הוא רק אומר יש לפעמים איזה משיכה אל המידות הרעות, כי הם הכי... פוגעות, הן הכי מזיקות, אז איך לא תל... האש דולקת, אז איך לא תרוץ אל האש, כן? לחבות השריפה. הוא אומר, לפעמים, או עכשיו הוא אומר, ודאי שצריך לטפל בזה, הוא לא אומר, תעזוב את זה. הוא אומר, תשים לב שזה יהיה שתי ידיים, שתי כנפיים, אל תלך רק לצד שמאל. תשקיע כל הזמן, לכן זה, אני חושב שמשם יונק את ההדרכה של הרב שחוזרת בעשרות פעמים, שגם אם אדם חוטא ולא מצליח שישתפר, ונופל בין אדם לחברו, בחטאים כאלה וכאלה, אתה את הלימוד שלך, והלימוד אפילו בעניינים רוחניים, ואפילו בפנימיות התורה, אתה לא עוזב. לא משנה מה.
כאילו גם במידות הרעות, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. כאילו ברור בערך איך נלחמים בזה.
נכון.
מידות טובות, מה אני אעשה? כאילו מה אני אעשה עם הרחמים? מה?
איך מעמיקים את זה, איך מעלים את זה, נכון? זה תורה שצריך לפתח אותה. קדימה אנשים, תפשילו שרבולים למידות הטובות, להעלות אותם. כאילו שכחנו, אתה פותח ספרי מוסר, כמעט תמיד. איפה שלא טיפול, פתח עמוד, כן. זה מידה רעה, שצריך איכשהו תחבולות, ופה ושם, ואיך להיזהר, ואיך להינצל, ואיך לפה. איפה הספרים שאומרים לך? עכשיו הרב כותב את זה, ואז אומרים שהוא רחפה. אבל זה לא, זה תחושה, יש בזה תחושה אמיתית, כאילו. הרב אומר, אני יודע, יכול להיות שאני לא רלוונטי עדיין. אני מגזים קצת, כן? יכול להיות שיש פה פסקאות שלא רלוונטיות. יכול להיות שיש הרבה אפילו. לא אכפת לי. זאת אומרת, אני מתחיל לסלול פה את העלאת המידות הטובות. ואני אכנס אתכם לפה, לתוך איזה כל מיני ניתוחים כירורגיים בתוך המידות הטובות, ומה הכוונה שצריכה ללוות את זה, ומה המחשבה, ואיך זה עוד יותר. אני רוצה שתעשה את המידה אפילו בכלל לא מתוך שיפור איכות החיים האישית שלך, ואפילו לא מתוך איכות החיים הכללית, אלא מתוך הידברות להשם. זה בכלל מדרגה אחרת לגמרי של כל המידות הטובות. אני עכשיו ספירת החסד בכלל. זה גם כאילו סיפור שלם. אבל יש פה הרבה מדרגות שדילגתי.
אבל איפה רואים את זה אצל הרב? כי באמת אני שואל, לא...
איפה אצל הרב? כל הס... תקרא בלי... תקרא את אורות הקודש. אנחנו, תבין, פתחתי לכם, לקנות האמון שלכם, פתחתי את תארת מידות הנפש, שזה בעצם הפרק היחיד באורות הקודש שמתעסק בענייני מידות כמו שלנו, כאילו. כן? אני אומר לך, תפתח אפילו את התוכן. מה זה שער הספר? ג' אני לא מדבר אתכם על אף-בית, שבכלל, כאילו, הדמיון העליון והזה הפה. ג' כן? אומר לך הרצון. הרצון רוב הזמן זה הרצון העליון, ואיך לעלות הרצון, ואיך לפשט את הרצון, להידבק ברצון, להידבק בשלהבת, בגחלת. כן? עצמיות, עצמיות. כן? חסד, יש פה על החסד. הפרק הבא הוא מדבר על דקויות של תיקון הדיבור ותיקון היצרים ברמות ש מאוד 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 גבוהות ומאוד חיוביות, לא נלחמות, לא מטפלות בבעיות, כאילו בסוף זה ודאי גם מטפל בבעיות, אבל המוטיבציה היא לא כל מיני כאילו לרפא את המחלה. המוטיבציה היא להוסיף בריאות, עוד יותר בריא, לחיות עוד יותר בריא. כאילו אומר הרב, באיזשהו מקום, הרבה פעמים עבודת המידות היא לרפות המחלה. ואף אחד לא אמר לי את זה, לא לי אישית, אלא חבר משותף. אתם יודעים איזה יובל דיין?
כן.
פעלה של מקימי, משהו. כן? אז הוא, אומרים שהוא כתב את מקימי, יש על זה כל מיני ויכוחים. אז הוא דמות מאוד מרתקת, בעל תשוב מאוד חכם, מאוד מאוד חכם, שגע את תל אביב, יש לו משרד לייעוץ כלכלי רוחני. ברמת אביב, באים אליו ברוך השם, אנשים באים למנכלי וזה, לקבל ייעוץ רוחני לעסק. עכשיו זה לא ייעוץ רוחני של תעשה את זה, יהיה לך טוב. כן? זה דרך תורות של רבי נחמן. איך אתה רואה בכלל את היחס שלך לכסף, היחס שלך לעובדים, הרבה 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 עומק. אז משנה, אני לא זוכר אפילו איך התגלגלנו לזה, מישהו סיפר לי, הוא לומד חברותה עם מישהו מחתן של מישהו מהרמות, לא משנה כל הקונטלציה, אז הם לומדים אורות הקודש ביחד. ובאיזשהו שלב, כאילו, הוא סיפר לי שיובל דיין אמר, עכשיו אני קולט את ההבדל, הוא אמר לו, אומר, קודם כל זה רבי נחמן. למה? כי רבי נחמן, לא, הוא אומר את זה, הוא לא אמר את זה כדי כאילו לנצח, אלא כאילו, רבי נחמן קורא, אתה אומר, הוא נקודת מוצא, כולכם חולים, חולים מתים, חולים גמורים, כאילו זה. ועכשיו אתם מחפשים תרופה, יש לי תרופה בשבילכם, תרופות חזקות, תרופות טובות. אומר הרב קוק, הוא בכלל, מבחינתו כולם בריאים, והוא רוצה עוד יותר, הוא אומר, תאכלו, אני רוצה שתאכלו הכי בריא בעולם, עוד יותר בריא, עוד יותר בריא. עכשיו הוא אומר, לכן הוא אומר, אם בעלי תשובה, הוא אומר, קודם כל הוא חייב את רבי נחמן, או דומיו, כן? אחרי 15 שאני אומר, עדיין, מה עשיתי כלומר כאילו להרגיש חול להרצה, אבל אז אני בא אליו עם הרב קוק. זה תהליכים העניינים שקורים, פגשתי כמה דמויות, כאילו גם בעולם הברסלבי וגם בעולם, שהם מגלים את הרב קוק אחר כך והם יכולים גם לספוג אותו באיזושהי מידה. כי לפני כן אין, המציאות בוערת, מה אתה מדבר לי עכשיו במילים של שבת, כאילו? אחי, אנחנו נטרפים, תציל אותנו, כאילו. משוך לנו בפאות, לא יודע מה. אז זה באמת ככה, יש משהו כזה. עכשיו, ברור שגם ברב קוק יש ספקטרום יותר רחב של תורות ושל לצורות, והוא מתייחס גם למקומות מאוד נדחים ומאוד פרועים ומאוד... אבל מדברים פה על יותר על כאילו מינונים בתוכו ומינונים גם הפוך אצל רבי נחמן. טוב, נמשיך. טוב.
היי הרב, מה זה מופיע באורות התשובה גם הרב?
כן, הפסקה הראשונה זה תחילת פרק י' ד'. בסדר? עכשיו הרב בעצם כאילו בפסקה האחרונה, ומעניין שזה הגיע, זה מין אקורד סיום כזה, לפחות לפרק הזה, שהוא משליך על כל הפרק. שיש תיקון המידות, ראינו, הייתה פסקה אחת כזאת, נראה לי יוד או יוד א', לא זוכר כזאת, לא יודע. שיש תיקון המידות שהוא תוצאה של השראה של לימוד דעת אלוקים. וזה אפיק חשוב של תיקון המידות. שההשראה שיוצר הלימוד המתמיד, בעיסוק המתמיד בדעת אלוקים, בפנימיות התורה ובמידות האלוקיות ובסתרי תורה, היא מהדהדת את כל ה... היא מהדהדת שככל שדמות אלוקים היא יותר... חדה בתודעה, אז גם ההידמות לאלוקים, הרצון להידמות לאלוקים, זה הדבר הכי טבעי שיכול לקרות, וקורה ממילא. אתה לא צריך לדבר על זה בכלל. בעצם העיסוק המתמיד הוא מקרין, הוא משפיע. כל עולם המידות גם משתנה, זה לא עולם מידות, כמו שאמרנו, שהוא איזה שיפור אישי, והוא קצת דומה אפילו לאיזה אימון אישי כזה, אלא זה עולם מידות שהוא כל כולו דבקות ורצון ללכת בדרכיו. בואו נקרא את זה. תראו, אני קורא דווקא את הפסקה הקצרה קודם, כי דוקרת, כן? כל מה שהמחשבה האלוהית מתגברת באדם והיא חודרת יותר בתוך עצמיותו, היא מזככת את כל מידותיו ואת כל מעשיו בזיקוך עליון כזה שאין כל הזיקוקים הבאים באיזו הופעה מוסרית אחרת מדמים לה. זה נקודה שמחוץ למידות, כאילו. היא אור מקיף כזה שברגע שאתה מוקרן באמת, מצליח לעמוד מול השם, והמול השם שלך הוא לא דמות רעה ולא דמות קריקטורית, כן, ולא דמות קטנה ולא דמות... לא. אלא דמות מהירה ואינסופית ועמוקה וטובה ו... אז זה מזכך את כל המידות. כל תפילה היא מקרינה על המידות מיד. כל לימוד לחשוב על אלוהים, לא לחשוב על אלוהים כאילו אם הייתי אלוהים מה הייתי עושה, כן? אלא לימוד, אתה לומד אמונה, אתה לומד ודאי לומד קבלה. לא יודע, במדרגות בסיסיות אפילו. אתה לומד חסידות קצת, אתה לומד קצת מדרשים, אתה לומד פרשיות שלמות בתורה שמתעסקות בזה, יש אגדתות שפותחות שערים, ויש ודאי ספרים עוד יותר פנימיים. זוהר, כל אחד לפי לפום דרגה דילי, כן, אבל עצם ההתעסקות המתמדת הזאת, וכל תפילה יש בה משהו כזה. כל תפילה, אנחנו, כל ברכה, התפילה בנויה, תפילת 18 כרגע, כן? אז כל התפילה בנויה, אבל תפילת 18 זה מאוד בולט. אתה מתחיל את הברכה בו, ומסיים בך. כן? אתה חונן לאדם דעת, אתה מלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך, דעה בינה והשכל. כאילו אני נפתח קודם כל את זה שיש מקור הדעת, יש חנינת דעת בעולם, יש השם כולו טוב וכולו חוכמה וכולו זה. ואני מבקש למשוך גם אליי איזה קשית קטנה, כן, של דעת. ואתה רופא, זה...
בעצם
ההתעסקות כן, בנוכחות האלוקית על כל גווניה. בעצם ההתעסקות בזה, וההתאהבות בזה, וההתמקדות בזה, ההתלהבות מזה, כן? התשוקה לזה, החיפוש אחרי זה, כל המידות של האמונה, כן? וזה אבל כבר עבודת מידות אחרת לגמרי, שהיא לא דומה לכל הזיקוקים הבאים מאיזה אופן מוסרית אחרת. יש הרבה עבודות מידות, קודם כל בכל האומות, בכל העולם, בכל זה, יש הרבה עבודות מידות. טובות, פרקטיקות יפות, ועצות יפות, וניתוחים יפים, ועבודות מודעות, דברים שהגיעו גם מעבר לים, והם טובים וזה. אבל משהו בעמידה מול השם, זה טוטליות אחרת לגמרי, וזה השראה אחרת לגמרי. אני רואה פה שהפסקה הזאת ממשיכה, חשבתי שזה... אז בואו נתחיל את הראשונה, זה רק פשוט זה... אומרת זה מאוד בזה. כשמחשבים, עכשיו בואו ניקח את זה, בפסקה הזה יש בו, הוא מתאר את זה יותר ברחבות, יותר בנחת. כשמחשבים בענייני האלוהות, הכל מתעלה. כל המידות מתעלים. והמעשים מתעלים על ידי עילויים של המידות. והעולמות כולם מתעלים. ורוב עונג הגנוז בזיו האלוהות. מתגלה על חיי המחשבה, ומשם על ידי צינורות החיים לכל היקום כולו. זאת אומרת, כשאתה חושב עכשיו, וזה דורש לימוד, כן? אפשר לטעות בזה בקלות. וכשאתה לומד סוגיה לעומק בענייני האלוהות, אז המידות האלוקיות... יש בהם הרבה יותר רחבות מהמידות האנושיות, הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר דינמיקה, הרבה יותר עושר, הרבה יותר טוב מאשר הצמצום האנושי. ככל שאדם יותר נפתח לזה ונחשף לזה, זה קודם כל זה אוויר לנשימה, וזה גם מעורר, זה מעורר השראה ומעורר תשוקה. כל המידות מתעלים והמעשים מתעלים על ידי עליון של המידות. ובעומק עומק העולמות כולם מתעלים. טוב, זה כבר צינורות חיים לכל היקום כולו, זה כבר. וזאת היא מידתן של צדיקים מקיימי העולם במחשבותיהם הקדושות, המשפיעות חיים לכל החיים כולם. והם מתעלים בעליוניות גדולה מכל העולם ומעלים את העולם ואת כל בעולם בעליית מחשבתם. מזלת לשד של חיי עולם על הכל. מה שאין שום אדם משיג את כוחם של גיבורי כוח אלה, אין יפעת זיוון נגרעת מאומה, והם אינם נשמת החיים, וחיים ולא אהבה אלוהית הכוללת בקרבה בצורה כללית את כל פרטי היש, בין צורך של הקטנת דעה וירידה לתהומותיהם, כי ממורמיהם הם מופיעים אור על כל רב ועל כל שפל ומידת קונם יש בהם. פה זה ציור של הצדיקים. הצדיקים הם אפשר להגיד מחזיקים ראש העמדה של הקדוש ברוך. זה התפקיד שלהם. איך הוא אומר? הם לא יורדים לתהומות. זה נשמע משהו קצת מרוחק, כן? כאילו לא מלכלכים את הידיים, כן? אבל אני חושב שהכוונה היא לא שהם לא מתעסקים עם כל דבר, אלא הם לא יורדים לתהומות במובן הזה שהם תמיד מתבוננים על הדברים מתוך הפרספקטיבה הרחבה, מתוך המבט האלוקי. אתה יכול להסתכל על חולשה אנושית מתוך הצמצום של המידות האנושיות, ואז להגיב אפילו בחוכמה ועם הרבה רצון טוב משם. אתה יכול להסתכל על חולשה אנושית מתוך המבט האלוקי. עכשיו, הרבה פעמים אני אומר שוב, זה יכול להיות מעצבן, הרב רומז לזה, מה שאין שום אדם משיג את כוחם של גיבורי כוח אלה. נראים מנותקים, נראים לפעמים תלושים, לא רלוונטיים. בסדר, אבל הם מחזיקים את דעת האמת, כאילו. ולא רק מחזיקים שזה אצלם שמור בידע שלהם, סקן השבט מחזיק את האמת, אלא משמע פה שהם גם מזילים את זה, מזרימים את זה. אני אתן דוגמה, שוב, אני לא מבין כל כך את הפסקה, השערה, כן, השערה. קראתי לא מזמן איזה ספר מאמרים שהייתי צריך לכתוב אל המאמר, לא משנה, אז כבר קיבלתי אותו מתנה, על נהיגה, על זהירות בדרכים. עכשיו, היה שם הקיבוץ, זה מה שיצא, שהקיבוץ של הכותבים, זה מאוד הביך אותי, כי כאילו זה כל מיני רבנים ליצנים כמוני, כאילו, יודעים להגיד כמה דברים ברב קוק וזה, לבין איזה גדולי זקני הדור כאלה. עכשיו, בספר זה כזה, אתה יודע, זה כתב, אמר, הרב זה, הרב זה, הרב זה, הרב זה. אלך, מי שלא מכיר בדיוק, לא בפוליטיקה המקומית, הוא לא מונח בדיוק, אותו דבר, כאילו. אבל זה יוצא משהו, עכשיו, ואתה רואה, הרבנים, סליחה על ההכללות, אני רק פשוט, כדי להסביר את עצמי, כן, הרבנים הליצנים, אז הם, יש להם עצות טובות, יש להם דוגמאות מעולות, ויש להם כאילו שטיקים כאלה חמודים וזה. וזקני הדור מתחיל להיכנס לך, מה זה בכלל קדושת החיים, ומה זה זה, ובכלל השורשים של הנהיגה העצבנית, של, 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 של גרת הרמב"ן, של תא, של חד, נחת, איזה שורש של השורש, אתה אומר, עכשיו, הרבה פעמים הציבור ההמוני יעדיף כאילו את ה... אתה יודע, תגיד משהו, יאללה, דבר איתי, יאללה, משהו בכביש, משהו זה. עצות להתרעננות, לא יודע מה, משהו. מה אתה עכשיו אותו? עכשיו, וכאילו זה נראה, ראית, איפה הוא חי, הוא תלוש, לא, עכשיו נכנס לי לסוגיה מופשטת כזאת וזה. זה הצד, נראה לי שהרב כאילו קצת רומז אליו, כן? לפעמים אף אחד לא מבין מה הם עושים, כאילו, מה? איזה נקודה כאן פנים דימי מופשטת כזאת של כמעט אי אפשר לעשות איתה כלום, כן? אבל זה אם אתה תופס את המציאות כמציאות של פרטים מנותקים שעוזרים אחד לשני, כן? ואז מי שיותר מועיל כרגע, מי שיותר רלוונטי, מי שיותר נוגע, אז הוא טוב, ומי שלא, אבל הרב לא תופס את זה, המציאות היא מבחינתו אורגנית, כן? ויש מי שאמון על דעת השם. לחיות את זה בתוכו, לא, לא משנה אפילו אם זה לא עובר לאף אחד בעולם, בצורה, צדיק נסתר. אבל הוא חי ככה, והוא רואה ככה, והוא מעמיד ככה, והוא מתפלל ככה, והוא, וודאי הוא גם לכל סביבתו ולכל מי שקשור איתו הוא ככה, כן? אבל הוא חי את האמת ברמה הכי גבוהה שלה ובנקיות הכי זקה שלה, כן? בצלילות שלה, הוא חי את החיים, כאילו, החיים. עכשיו אומר הרב, זה מקרין על כולם, זה מכניס רוח תאורה לכל הלבבות, לכל, זה מיישר, זה אפילו שהוא לא, יכול להיות שאף אחד לא יודע, הולך ברחוב, אף אחד לא מכיר אותו. זה לא המדד בכלל. זה מדד סגולי, זה לא מדד שעושב של מפורסמות, או אפילו נגישות, כן? הפוך. אפילו כמעט הייתי אומר, כמעט תמיד זה הפוך. רוב האנשים הכי משפיעים על עם ישראל, הם לא משפיעים עליו בצורה ישירה, הם לא קומוניקטיביים. קצת הכללה, יש כאלה שכאלה, אפשר להתקיל אותי, כן? אני גם לא יודע, אני לא, כאילו אני עומד מאחורה ומסתכל על כולם. סתם אני אומר את זה בסיפרתי לכם על הרב אליהו, על הוותיקין איתו. סתם, זה סיפור כזה שהולך, הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו, כן? לכת צדיק לברכה, מהלך השם צבאות, ממש. היינו במכינה וזה, הוא דלף מידע מודיעיני שהוא בדרך כלל בגזרת ירושלים, פתאום, לא יודע, הצליח איזה עסקן להביא אותו לוותיקין בקידר. היה שם איזה קבוצה, צריך לא יודע מה. אנחנו ישר, 4 בבוקר, נדענו מנורים, טק, הגענו לקידר. זה היה לפני פורים, אני זוכר, קצת לפני פורים. אתה אומר, מה? אף פעם לא הייתי בוותיקין. ראיתי את הרב אליהו לפני כן, אבל לא בוותיקין. אמרתי, ראש, ברקים הולכים להיות פה. איי, גדול. טוב, זה פה שם. אני אגיד את זה משהו עכשיו חס ושלום, לא... כמו יהודי, איש טוב, צדיק. אפילו חושב שהוא היה עם דעלי בית. אז לא בטוח. כאילו, שם, פלל. כמו סבא טוב כזה. שם את התפילה, אומר איזה וורד כזה על מגילת אסתר. זהו. בשביל זה ייתן לו את האוטו. אממה, אחר כך, אתה הולך לקבל ממנו ברכה. טוב, פה זה כן מוחשי, אבל אני רק אומר, הוא רק מסתכל עליך. אפילו עוד לא אומר לך כלום, לא אומר אפילו מניח את היד. אתה מתפרק לגורמים, כאילו. לחתיכות קטנות, קטנות. עכשיו, פה זה מוחשי. לפעמים אפילו זה גם את זה. אני לא חושב, אני חושב שברמה הזאת יש אצל כל, כל זה. כי הבן אדם חי שם. הוא חי בעולם הבא. שם הוא חי. זה הפשוט שלו. זה ה... אז יכול להיות שברמת ה... הוא לא קומוניקטיבי כל כך. או לא מפליא. יכול להיות שיש לך... 1,000 רבנים לפניו ברמת השיעור המעניין. אולי, למרות שגם לא היה שיעור מעניינים. כן, אבל יכול להיות. לא אפול מהכיסא כאילו. אבל זה לא הסיפור. זה בן אדם, יחיד בדורו, שחי בעולם הבא. הוא חי בגן עדן. כולו אומר את זה, כולו צועק את זה, כולו... בלי, שוב, בשקט, לא בלי מילים, לא בהסברה. זה אחד ההסברים ללמה משה היה כבד פה וכבד לשון.
שאלה, אבל כמה ההשפעה הזאת נכונה? כאילו, האם זה לא בגלל התודעה שלך שהוא משהו אלוקי גדול ונשגב, אז אתה כולך רועד וכולך מתפרק? או שבאמת זה נכון ש...
אני אראה לך ספרדי.
לא, באמת אני שואל.
חשוד בעיניך שאני סתם מתפרק. עם כל הנוגדלים שלי, ועם כל הרציונליות שלי, ועם כל הזה, פירק לי את הצורה, מה אני אגיד לך עכשיו? אפשר תמיד לישון, אבל לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה גם לא... וגם אם לא, זה מה שאמרתי, אפילו בלי האינדיקציה הזאת, פה נתתי איזה משהו למשש, אפילו גם בלי זה. איך הבן אדם שם? ובתודעה של... של קיום אורגני, זאת אומרת שיש פה חיות של עם שלם, שיש בתוכו לב, והלב הזה פועם, והוא מזרים דם לכולם. ככה הרב רואה את הצדיקים האלה. יש אחד שחי ככה, זה מזרים לכולם. כולם יותר רגועים, יותר נינוחים, יותר רואים טוב, יותר סלחנים. כמה שיותר, יותר טוב, לא יודע. אבל זה לא קשור בכלל ל... כמה אנשים יש לו בשיעור, או כמה קונים את הספרים שלו, או כמה זה... יש איזה מידת של יחס, זה לא מנותק, זה לא... יש לו 0 תלמידים, והוא בעצם גדול הדור. כנראה שזה לא ככה. גם לרב אליהו היו ברוך השם. אבל זה, הקנה מידה הוא אחר לגמרי, כאילו. מידת ההשפעה היא בכלל לא באזורים האלה, כן.
איך כל הסיפור של הצדיקים מסתדר עם ה... כאילו, פסקה למטה, לא יודעים מה הכל שמונה.
פסקה למטה?
כן, שקראנו על המחשבה.
כי הצדיקים, זה מה שמעניין אותה, המחשבה האלוהית.
זה דווקא גילון.
כן. הוא נמצא איפה שהשם נמצא, איך הוא רואה איך שהשם, כפי השגתו, איך השם רואה את העולם. כמו נביא כזה, נביא הוא רואה, הוא רואה דרך העיניים של הקדוש ברוך הוא, את המציאות, ההיסטוריה, את הזה, ככה הוא רואה את זה, מתחיים מזה, מתפלל את זה, מדבר את זה, נושם את זה, ככה הוא חי. כן?
אני לא, כאילו אני חושב שיש בחינה, כאילו ברור שאנחנו לא צדיקים, מקימי עולם והכל, אבל כאילו כן יש בחינה בכל אחד שאתה באמת רוצה רצון השם ולא... לא פוליטיקות, וכאילו באמת נטו רצון השם. כן. אבל יש את ההתנגדות הזאת שאתה נראה, כאילו, קודם כל אתה אי בודד, כי זה לא כולם, אתה מרגיש את ההתנגדות הזאת, אתה ירמסו אותך, אתה לא תתקדם, אתה תהיה גמור, אפס מאופס, ואתה לא כמו הרב אליהו זכר צדיק לברכה, שבאמת מחובר למקור העליון שיכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם מלאכים ואף.
אז... מה הבעיה? מה זה, מה ההתנגדות? תתאר לי את ההתנגדות.
ההתנגדות שסתם גם אם הרב דיבר על מידות טובות, אז כאילו אם באמת אני עושה להתדבק במידות הטובות ואני אעלה אותם, עדיין לא יסתכלו עליך ואתה לא תתקדם, ואם אתה לא תהיה טיפה פוליטיקאי וטיפה תעגל פינות או משהו, כאילו לא יישאר ממך מישהו.
אז מה? אז שתי אפשרות. או ש... בסדר, אז תפסיד. צדיק נסתר, זה אחד שמוכן להפסיד גם. זה אפשרות אחת, והיא רצינית. צדיק נסתר, אתה יודע, אתה יכול לקרוא בביוגרפיות של צדיקים נסתרים אמיתיים, אתה יודע, הוא היה שמש 20 שנה, וזה אף אחד בכלל לא ידע שהוא יודע משהו. פתאום במקרה, הגיע איזה מקובל אחר להעיר, אמר מה, אתם משוגעים? זה שמש. זה יכול למד פה את כולם. ז'אנר כזה של סיפורים. נכון? אז זה לא צחוק. בן אדם היה מוכן לבנות את הבניין הפנימי שלו בלי שום... להפך. זה עוד יותר הופך את זה למשהו הכי פנימי בעולם. הוא לא תלוי, הוא לא בגלל, הוא לא מרוויח על הדרך, עוד משהו. כן. שוב, אם זה לא מחולשה. תבין מה אני אומר? נגיד אדם עכשיו, דאמה, אומרים לו בוא תתנדב למשהו. כן, עכשיו, ההתנדבות הזאת, אף אחד לא יעריך אותה. זאת אומרת, בתכלס. זה מקסים, זה מרגש, יופי, אף אחד לא מעריך את זה בזה. לא הולכים עם זה למכולת, ולא עוד זה, ואף אחד לא יכתוב עליך בעיתונים, ואף אחד לא יסקר אותך, ואף אחד לא... כן? לא נותן לך נקודות בעולם הזה, נגיד זה ככה, כן? עכשיו, אם אתה הולך לזה מתוך נחמדות, מתוך מחויבות, מתוך איזה... אז זה באמת בעיה. ואם אתה הולך על זה לגמרי, כתוב, זה רצון השם, אני חושב שזה האמת וזה הטוב, ואני הולך על זה בלי... לא אכפת לי שאף אחד לא סופר אותי. צדיקות גדולה מאוד. זה באמת להידבק ברצון השם, כיבשו אותה בלי שום... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, תשובה אחרת לגמרי, שמידות טובות, מתוקנות, כמו שדיברנו בפסקה בעמוד הקודם, הם אי אפשר לרמוס אותם. יכול שנקודתית אפשר, אבל לא, אי אפשר לרמוס אותם. צדיקים לא היו פריירים. לא, זה לא הטיפוס. הרב קוק לא היה פרייר. יכול להיות שהוא היה איש חסד עצור וויתר ויתורים מופלגים וזה, אבל פרייר הוא אף פעם. ורואים את זה בנקודות מסוימות שכשהיה צריך הוא הפך שולחן. או נלחם על האמת ו...
אבל אנחנו לא במדרגות האלה, אז כן, התשובה הראשונה, כן אתה לא מחובר תמיד, אז כן אתה תרגיש איזשהו חיסרון, ולאורך טווח, כאילו ב-80 שנה, זה לא דבר, כן המנוע שלך טיפה התקלקל, כי כמה אתה יכול לא לעגל פינות, וכמה אתה לא יכול לזה שכולם מסביבך עושים. וגם על התשובה השנייה, אתה נשחק. כאילו אתה, בסופו של דבר אתה ממצמך מרגיש גמור. כי אתה לא מחובר למקור עליון כמו הרב קוק שרואה בכל פרח עולם ומלואו. אתה אדם פשוט.
אם אתה סוגר את הסיפור שלך ועד השני, אתה פשוט, אז כל הסיפור, לא למדנו את הפסקה בכלל. זה בסדר. אז אין לנו גם בעיה, אתה יודע, אם אין פתרון גם אין בעיה. זאת אומרת, זה לא שלנו, בסדר. אם זה מלכתחילה הנחת העבודה, אז סבבה. אני אומר, גם אם אדם לוקח משהו מהכיוון של הצדיקים, מקיימי העולם, מחשבותיהם וכו'. אני אומר, יש משהו במוכנות להתבודד ולהיות עסוק באמת כמו שהיא, בלי שכל העולם ידע מה אני עושה, מה אני לא עושה, מה אני משפיע, מה לא, בלי שיריעו לי או אפילו יפרגנו לי או יתגמלו אותי כראוי, כן? זה תכונה של צדיק. לא תמיד אני יכול לעמוד בזה, בסדר. אבל כשיש הזדמנות זה תכונה של צדיק. בונה איזה רצון. טוב, נסיים. הצדיק אוהב השם הוא באמת יסוד העולם. בעלייתו העולם כולו מתעלם, הוא מרגיש את עינו עליו, העולם כולו מתוכו, מקרבו, מבשרו יחזר מנשפטו יומי. הזוהר שיש בכל פעולה וכל עניין, ביותו מואר באור האלוהי, הוא מרומה, מקדש, מגביר, מעדן ומרווה כל טוב. וכל מה שהופעת הכל מתגברת על ידי התגברות המחשבה במרומי הקודש, כל ניצוצות הטוב מתגדלים. מכל המצוות מופיעות זעוריות, עליוניות, נפלאות, מרנינות להם, ומסוחות נפש בזיו חיי נצח שלהם. ומכל מעשה עולמי, מכל תנועה וכל כוסף לב, מתגלה עוד נחמד שכולו מרכבות, וכל מה שהוא מתעלה עדי מחשבתם של צדיקים, הוא עולה בעיקר ושגי. וקץ לאושר העולם כולו הבא על ידי הרחבת הלב של צדיקים עליונים שחיבת החיים שלהם היא חיבת קודש הנובעת מכליון נפש בגבורה ועוז למכור חיי החיים כולם. כיסא כבוד פרעה בראשון, כיסא כבוד פרעה בראשון, כל מקדשנו עוד בית חיים. מה יש לומר? הדבר החשוב לענייננו, נראה לי, זה שבאמת עבודת הכוונה היא משהו שהוא הוא הרבה פעמים נותן את הטון על כל המידות. ראינו את זה, היה פה איזה פסקה לא יודע, זכור לי יש פה מקום ש הרב אומר, לא, זה לא פה, שזה כאילו ההבדל בזה, זה כמו ההבדל בין בהמה ל... רואים משהו כזה? ביטוי כזה חריף. הנה. תראו רגע, ברש למתת. אין למוד. את הפסקה האחרונה שם. אין למוד את התוכן של המידות ביחוסו אל הטוב והרע באדם נעלה, שאור הדעת שופע עליו במעיינותיו הרבים, באותה המידה הבינונית הרגילה אצל אנשים, שחיים רק חיי רגש ודמיון, שבאמת ההבדל ביניהם הוא יותר גדול מההבדל של חיי השינה והחלום, לחיי העירות והמחשבה בהירה. אי אפשר לשאות בכלל עבודת מידות של אדם צדיק לאדם רגיל. זה כמו שינה ויקיצה, כאילו. זה כמו הבדל הרמות של הכוונה ושל הרצון ושל התנופה הרוחנית שמתלווה לכל פעולה, והנימוקים והמוטיבציות, כן? סיפור אחר לגמרי. עכשיו, בפועל לא תמיד צריך איזה חוש טוב, צריך כמו יעידן כזה להרגיש את ההבדל ביין. לא תמיד בפעולה עצמה אתה אומר, וואלה, זה רחום, זה רחום. מה הוא רחום? אף אתה רחום. זה לא איזה... אבל מי שקצת חודר פנימה, זה כאילו, זה סיפור אחר לגמרי. טוב, חזקים וברוכים. מה נמשיך שבוע הבא? פרישות?
יש, נראה לי
את
זה כאילו 2-3
שיעורים,
אז אולי אפשר לעשות כאילו...
משהו ספציפי? אז או על רצון או על עצמיות, מה אתם רוצים?
רצון.
טוב, נראה לי, נביא עצמיות, נביא...
עכשיו חושב
ש... כמה פסקאות על עצמיות, מה שנספיק, הפסקאות המרכזיות. טוב, מי יחיד?
סבתא.
סבתא.